הכל חי אונליין 93fm.co.il עניין משפחתי עם מירי שניאורסון.
שלום רב ובוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים יקרים. אנחנו ברדיו קול חי 93 FM ו-92.8 FM, השעה 10:04 דקות. התוכנית עניין משפחתי. כמו בכל יום שלישי, שהוכפל בו כי טוב היום ח' טבת. השבוע אנחנו חוזרים למתכונת הרגילה של התוכנית, ושוב תהיינה לנו שעתיים יחד, שעתיים בהם נכיר נשים. נשים שתספרנה, תשתפנה, תרגשנה, תחזקנה אתכם וגם אותי בניסיונם האישי והמקצועי. איך אפשר להשתדל, לעבוד, לפעול, להתקדם. היום אולי יהיה לנו קצת להתעמל, להתגמש. תודה בראשית ליעל איבר, העורכת והמפיקה שלנו, מוטי קופפר על הצד הטכני והמוזיקלי. אז מה יש לנו פה היום? מיד אנחנו מתחילים תוכנית, ובמסגרת הפינה לחיות עם הזמן, נלמד לחיות את פרשת ויחי, בזווית אישית, נשית ויהודית. תהיה איתנו הגברת מינדי שמרלינג, מנהלת מדרשיית בית שושנה בתל אביב. גם קווי הטלפון כבר פתוחים, ואתם מוזמנים, מוזמנות להתקשר לדלי, המנהלת שירות והדרכה בחברת סאנו, ולבקש ממנה לפתור בעיות הקשורות בניקיון, מספר הטלפון, 1-952-92-93. על שגעת הריצה ששולחת את כולם לרוץ, אנחנו נדבר מיד בראשית השעה השנייה עם מירי פורסט, מאמנת אישית ומאמנת פילאטיס, וחשיבות טיפוח אור הפנים יהיה לנו פה, קצת איך אפשר להתמודד עם ידיעות קשות של מחלות נשים, גם זה תהיה איתנו ניצה גולדיס. ואנחנו כבר מתחילים את העניינים שלשמם התכנסנו הבוקר. אז שוב, ככה בפתח יש לנו את פרשת ויחי, ואנחנו שוב, כל שנה מחדש, נפרדות מהפרשיות של חומש בראשית, שהעניקו לנו כלים להתמודד עם קשיי החיים בחודשים האחרונים. יעקב אבינו נפרד מהשבטים ונשאר בחיים. מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים. גם אני נפרדתי הבוקר, חזרתי מבית מדרשו של הרבי מלובביץ', נחתתי לפני שעות ספורות כאן בארץ, אחרי ששהיתי שם 10 ימים קדושים, מלאים בתוכן רוחני, בשמחה, באור של חג החנוכה, וגם החג שהגיע אחריו, היטבת, זהו חגם של הספרים החסידיים. טוב, אז אני יודעת שיש פתגם שגור, חסידים לא נפרדים, אבל אני חיה פה, בארץ, ובכל אופן יש הבדל בין פה לשם, מעבר לים, אי אפשר להתעלם מזה. אז אחרי 10 ימים של קדושה והתעלות, רק יום אחד קטן של שופינג, בכל אופן, נשים, אני כאן כבר בחזרה בארץ הקודש, ארץ אשר תמיד עיני השם אלוקיך בה, מראשית השנה עד אחריתה. זה לא הפעם הראשונה שאני נוסעת לרבי, גם לא העשירית, אבל גם הפעם לא ידעתי למה לצפות. זה היה הפעם הראשונה בה שהיתי בחנוכה שם, והייתי רוצה לקחת אתכם לרגע קט, לנתק מהחיים הארציים, מהמולת הבחירות שממלאת את השיח התקשורתי. בואו ננסה למחוק לרגע את כל החדשות של השבועות האחרונים, ולהצטרף לעולם אחר לגמרי, עולם של טוהר, בקדושה, וזה מה שעבר עליי שם. כל בוקר יצאתי לבית המדרש של הרבי בברוקלין, ל-770. נשארתי בבית הכנסת משעות הבוקר, תפילת שחרית, ועד אחרי תפילת ערבית והדלקת החנוכיה. לא האמנתי למראה עיניי. במשך כל היום הייתה עזרת הנשים מלאה במאות, מאות נשים, בחורות, ילדות, מבוגרות, עגלות, המון עגלות, עם תינוקות חייכניים. כולם מתפללות, עונות אמן יהי שמע רבה, לומדות, כן לומדות, שיעורים סביב השעון. בכל רגע נתון יושבות קבוצות, קבוצות של נשים ומאזינות בשקיקה לדברי תורה של רבנים או של משפיעים שונים. כל יום למדתי משהו חדש, על הלל, על הודיה להשם יתברך, על ניסים שהשם עשה ועושה עמנו בכל יום ויום, על ההבדלים בין התשועות, הניסים, הנפלאות. בכל בוקר רציתי רק לחזור לשם, לעזרת הנשים, ללימוד התורה, לכל התפילה, לאמונה התאורה והתמימה, לבכי התינוקות ולצחוק הילדים. טוב, אז אתם יודעים שאני אשת תקשורת, הנה אני כאן ברדיו, וניסיתי ככה לצאת מתוך החוויה ולהסתכל מבחוץ על מאות הנשים השונות, המאמינות, הקשורות לתורה. לא יכולתי שלא להתפעל מהעובדה שאת ימי החופש שלהן הן מעדיפות להקדיש למשהו רוחני. לא יכולתי שלא לקנא ברצונן לשהות במקום, מקום כזה של קדושה ותורה. כשבארץ רעש וקולות של בחירות בכל מקום, אז אם כבר לבחור, אני יודעת במה אני בוחרת. אני לא הולכת להיפרד מהחוויה הזאת. ולקחת איתי את השיחות, את השיעורים, כצידה לדרך. אז ככה אנחנו חוזרים בחזרה לפרשת ויחי. ויחל יעקב לצוות את בניו, והפסוק ממשיך, ויגבה ויאסף אל עמיו. טוב, אתם מכירות בטח את הסיפור הזה שמספרים על סוחר טקסטיל זקן בעל חנות מפוארת, שכב על ערש דווי במיטת חוליו, כל בניו ובנותיו, חתניו וקלותיו עומדים ומתייפחים סביב המיטה. הזקן שואל בקול חלש, מאיר כאן? כן. אהרון כאן? כן. יצחק כאן? כן. נפתלי כאן? וכאשר כולם בזה אחר זה, אנחנו כאן, נהנח הזקן ואומר, אוי ריבונו של עולם, מי בחנות? יעקב אבינו לא מת, אומרת הגמרא, ומסבירה למה לא כתוב וימת, אלא ויגווה. וזה גם ההסבר לעובדה שהפרשה שמתארת את מותו של יעקב נקראת ויחי יעקב. יעקב אבינו לא מת, משום שכתוב, ואתה אל תירא עבדי יעקב, כי אינני מושיעך מרחוק ואת זרעך מארץ שבים. מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים. כך שגם לאחר שספדו, חנתו, הספידו וקברו, יעקב אבינו חי, חי חיים נצחיים, על ידי זרעו כמובן, שממשיך את דרכו. כולנו זוכרים ככה מילדות את מילות השיר עוד אבינו חי, שחוזרות על עצמן שוב ושוב בלופ נצחי. חייו האמיתיים של יעקב קשורים בבניו ובנותיו שממשיכים את דרכו. וזה בדיוק מה שמעניק לו חיי נצח. זה סוד הקיום של עם ישראל. עם שחי בשני מישורים, הרוחני והגשמי. כאשר יהודים, כמובן מזרעו של יעקב, חיים ומקיימים את תורת השם ומצוותיה בתוך טבע העולם, הם מחברים את הרוחני והגשמי ומטשטשים את הגבולות ביניהם. ככה במילא יעקב יכול להמשיך לחיות למרות שחנתו וקברו. כך גם חייהם של יהודים בעולם הזה. הם לא דבר מובן מאליו, הם נס מתמשך מעבר לטבע העולם. כל רגע ורגע של קיום יהודי בעולם הוא רגע אל טבעי. כל העמים, כולל, זוכרים משבוע שעבר, לפני שבועיים את היוונים, כולם נעלמו מהעולם. רק העם היהודי הוא נצחי, כי יעקב אבינו לא מת. וכאשר יבוא משיח צדקנו, במהרה בימינו ויגלנו, אז יקיצו ורננו שוכני אפר, ועם ישראל כולו יזכה לחיי נצח. העל טבעי יהפוך לטבעי. אני יכולה לדבר רק בשם עצמי. הרגשתי חיות שם ב-770. לא אכנס כאן לוויכוח עם מי רואה את הרבי בעיניה, או עם מי שחשה זאת על בשרה, או עם זאת שמרגישה כך בעיני רוחה. לא עזב, ולא יעזוב הרואה את צון מראיתו. הרבי בעצם חי בליבם של החסידים. עוד אבינו חי.
עוד אבינו חי. Oh,
חזרנו אליכם, וראשית לכל אני רוצה להזמין אתכם המאזינות להתקשר לאולפן כדי להשתתף בחידון נושא טיפוח הפנים והאור, חידון נושא פרסים, הפרסים פורסמו בהמשך, אז אתם כבר מוזמנות להתקשר, הקווים פתוחים, 1-900-52-92-93, ותוכלנה כל אחת ואחת מכן תוכל להשתתף בחידון, 1-900-52-92-93. ומינדי שמרלינג נמצאת על הקו, שלום לך.
שלום מירי, ברוכה הבאה.
ברוכה הנמצאת או הנמצאה. ואנחנו כבר, כן, העיקר אנחנו כאן בארץ הקודש, ואנחנו כבר נערכים לשבת הקרובה. איזה יופי שאצלנו כבר ביום שלישי מתחילים לדבר בענייני הפרשה ומתכוננים נפשית, רגשית. מי שיכול גם יכול מצידי לבשל אפוד ולהקפיא, אין לי בעיה עם זה בכלל.
כן, אבל ככה נכנסים לאווירה וחיים את הפרשה כל השבוע כמו שצריך.
כן, יש כוח ביום שלישי, בכל אופן יום שהוכפל בו כי טוב.
אכן. אז זהו, אז אנחנו מגיעות מחנוכה, מגיעים מחנוכה, וזה דבר ראשון שחנוכה, למרות שהוא הסתיים, וסיימנו להדליק את הנרות, אספנו בכל יום נר, והגענו לנר השמיני, ובזאת עצרנו. אבל הרבי מלובביץ' אומר שגם ביום התשיעי אנחנו צריכים להוסיף. אמנם לא מוסיפים עוד נר, אבל צריך לדאוג שחנוכה ילווה אותנו כל השנה, ובכל יום להוסיף עוד דבר קטן, שיהיה היום הזה יותר טוב מהיום הקודם, יותר מאיר, שאני יותר יאיר, שהסביבה שלי תאיר יותר, משהו קטן, כמו עוד נר קטן, לא עוד אבוקה גדולה. וזה המסר שצריך לקחת מחנוכה וללכת איתו קדימה, וזה הסימן שבאמת הפנמנו וקיבלנו את העניין של חנוכה, אם אנחנו בכל יום נוסיף עוד משהו, ותמיד נהיה מהירים יותר.
אני רואה שאת לא עוזבת שם את חנוכה מאחורייך, אלא אנחנו לוקחים איתו לכל השנה. לאף אחד אין התנגדו דרך אגב, זה ממש...
חג כזה נפלא, ועבר כל כך מהר.
כן, סטטיסטיק זה אומר שזה החג החביב על כולם.
ואיך אפשר שלא, באמת חנוכה הוא חג כל כך מיוחד וכל כך מאחד ומאיר, ובאמת אז צריך לקחת אותו איתנו ולדאוג שנהיה מאירים יותר. מה יכול להיות יותר מזה? לעשות כל יום עוד משהו אחד, עוד תוספת פטפונת, אבל תוספת.
אוקיי.
וזהו, ואנחנו בפרשת ויחי, שדבר ראשון, ויחי יעקב בארץ מצרים, יעקב חי את השנים הטובות ביותר שלו דווקא בארץ מצרים, שזה לכאורה סתירה, כי איך מתאים שהשנים הטובות ביותר יהיו דווקא במצרים, שהיא מקום כל כך נמוך, אלא שידוע שהוא שלח קודם כל את יהודה כדי להקים שם בית מדרש, בית תלמוד תורה, כדי שיהיה מקום לחינוך יהודי, ואז הוא ירד לשם, וברגע שהיה שם כבר בית חינוך לילדים, ומקום שילדים יהודים יכולים להתחנך על טהרת הקודש, זה היה הבסיס לזה ששם אפילו במצרים יכולות להיות השנים הטובות ביותר. שזה אומר לנו שויחי החיות האמיתית והעם ישראל חי, זה רק בזכות חינוך יהודי של ילדי ישראל. חינוך אמיתי יהודי, כמו שצריך, כי זה מה ששומר עלינו, ואין חוכמות. בלי החינוך הזה, בלי הבסיס האיתן של החינוך שמלווה אותנו לאורך כל השנים, מאז ועד היום זה אותו חינוך, אותו א' ב' שלומדים בחיידר עם המלמד, אותו הדבר לא השתנה כלום. גם במצרים, שלכאורה מה קשור שם עכשיו לשבת ללמוד א' ב', אולי שילכו, ילמדו, לא יודעת לעבוד, שילמדו מצרית, שיוכלו לדבר איתם. לא, דבר ראשון היה צריך לפתוח שם החיידר אמיתי, כי זה הבסיס להכל. והחינוך הזה זה מה ששומר עלינו, זה הויחי האמיתי, זה העם ישראל חי רק ככה. אז זה דבר ראשון, שזה מסר שאנחנו לוקחים איתנו מהפרשה, ואני רק אשתף אותך במשהו קטן, שחזרנו מההדלקה בכיכר, זה ממש ליד הבית, כיכר רבין, עשינו הדלקה גדולה, והיו הרבה אנשים, והיה באמת תחושה כזאת של עם ישראל חי, של אור, של יפה. ואז בדרך הביתה, אני עוברת ממש מתחת הבית שלנו, יש כזה מין סוג של מסעדה, אני אפילו איך לקרוא לזה, ונהיה לי חושך בעיניים, אנחנו רואים בפתח עומד לצערנו עץ אשוח גדול. ואני אומרת לעצמי, איך יכול להיות? זה מקום יהודי, ואנחנו מכירים גם את הבחור שמנהל אותו, איך זה? והגעתי הביתה ואמרתי לבעלי, תשמע, עומד שם עץ, זה לא יכול להיות. אז בעלי אמר, תדעת מה, אני יורד לדבר איתו, אנחנו מכירים אותו, אני ירד לדבר איתו. טוב, חשבתי, לא יודעת מה. הוא חתה אחרי 10 דקות, והוא אומר לי, את לא תאמיני, אבל דיברתי איתו, בעלי הוא מחול, אז בעלי אמר לו, תשמע, בחוץ לארץ זה בדרך כלל באותו הזמן, והדרך לדעת אם זה בית יהודי או בית של גוי, ולפי זה בית יהודי עומדת חנוכיה, בית של גוי עומד כזה, אמר מה, באמת? לא ידעתי בכלל, אף אחד אף פעם לא אמר לי. חשבתי שזה סתם משהו יפה. בעלי אמר לו, חס וחלילה, זה הסמל שכאן גר גוי, זה לא... אמר לו, מה, באמת? אם ככה, הוא לקח את זה וזרק את זה לפח באותו הרגע, ומאז זה לא שם. אז זה רק מראה לנו עד כמה חינוך, עד כמה ידע בסיסי, הכי פשוט, הוא כל כך חשוב וכל כך נחוץ, כדי שעם ישראל באמת יהיה עם ישראל על פי כל הסממנים וכל הדברים, ושלא בורות תביא אותנו לכאלה מקומות, חס ושלום. אז זהו, ועכשיו לנקודה בפרשה, כמו תמיד, אז יש לנו בפרשת השבוע את הפרידה של יעקב אבינו מכל בניו, ויוסף הצדיק מביא את הנכדים, את מנשה ואפרים, מעמיד את מנשה מול ימינו של יעקב, ואת אפרים לשמאלו של יעקב, שהוא הצעיר יותר, ואז מה עושה יעקב אבינו? מסכל את ידיו. את היד הימנית מניח על ראשו של אפרים הצעיר, ואת היד השמאלית מניח על ראשו של מנשה, ויוסף לא מרוצה, הוא אומר, לא כן אבי, זה הבכור, שים ימינך על ראשו, יוסף רוצה שהבכור יקבל את יד ימין. אבל יעקב אבינו עונה לו ואומר לו, ידעתי בני ידעתי, גם הוא יהיה לעם וגם הוא יגדל מנשה, ואולם אחיו הקטן יגדל ממנו. אמרתי, יעקב אבינו אומר, לא התבלבלתי, אין פה טעות, לא סתם אני סיכלתי את ידיי, יש פה עניין. עכשיו אנחנו יודעים בוודאות שאצל צדיקים ברור שאין טעויות, ואם התורה מספרת לנו אז יש כאן מסר, זה לא סתם שהתורה מספרת לנו שיוסף העמיד אותם כך ויעקב בחר לברך אותם בצורה אחרת. העניין הוא שיש כאן שתי גישות שונות של יעקב אבינו ושל יוסף הצדיק. ואת הגישות האלה אנחנו נראה בשמות שלהם. מנשה, יוסף קרא לו מנשה כי נשני אלוקים את כל עמלי ואת כל בית אבי. כשהוא קרא לו מנשה, הוא רצה לבטא את הצער שלו על זה שהוא נמצא בגלות, על זה שהוא רחוק מבית אבא, על זה שהוא נמצא במצרים, לבד. כל הכאב, כל הצער היה בשם מנשה. לעומת זאת, השם אפרים מבטא משהו הפוך. כי הפרני אלוקים בארץ עוני. כאן הוא בא להגיד תודה שבזכות הירידה לגלות, בסופו של דבר הייתה לו ולכל עם ישראל כולו תועלת עצומה. שזה הפוך לגמרי. מנשה נשה אני אלוקים, זה הצער והכאב. אפרים זה התודה והברכה שיצאה לו דווקא מתוך הגלות. זאת אומרת שיוסף רצה להראות שיש אצלו שתי רגשות שממלאים אותו. מצד אחד הצער ומצד שני התועלת שהייתה שם. אבל מה היה הדבר המרכזי אצל יוסף הצדיק? אצל יוסף היה יותר חזק העניין של מנשה. הוא כל הזמן הרגיש יותר את הצער ואת הכאב. ודווקא יעקב אבינו ראה בגישה השנייה, בעניין של אפרים, בעניין של הפיכת הגלות עצמה לאור, והעניין שלה, כי אפרים היא אלוקים ברצוני, את המעלה הגבוהה יותר. לכן יוסף העמיד את מנשה בצד ימין, כי זה היה הדבר המרכזי שליווה אותו. ויעקב בחר לברך עם יד ימין דווקא את אפרים, כי יעקב אבינו ידע שזה הדבר הנכון של התחושה הזאת של מתוך הגלות להפוך לאור. וזה דבר שהוא מסר עבור כל אחד מאיתנו, לא סתם מספרים לנו את זה. למה? כי גם אותנו צריכות ללוות תמיד שתי התחושות האלה. בגלות בכלל, וגם כשאנחנו נמצאים במקום כואב מצד, באופן אישי. קודם כל צריך להרגיש את הצער, את הצער על הגלות. יהודי שנמצא בגלות אבל מרגיש שטוב לו, כמו שאמר טוב, שמשיח יבוא, אבל אחרי החופשה, שלא יקלקל לי את החופשה, זה אומר שהוא לא נמצא במקום הנכון, כי קודם כל צריך להיות הצער, הצער על הריחוק, הצער על המקום שאנחנו נמצאים בו. ולכן זה מתוך הצער הזה גם לבקש כל הזמן שאנחנו רוצים את הגאולה. מצד שני, צריך להיות כל הזמן יחד עם זה, גם כי יפרני אלוקים בארץ עוני, להאיר את החושך של הגלות על ידי התורה והמצוות, ולעשות, לא לשבת בדיכאון ולהגיד, טוב, זהו, אנחנו בגלות, זה מה יש, אנחנו מסכנים, מה נעשה? אלא להיות כאן, אבל לנסות כמה שיותר להאיר את החושך. ולכן כשיהודי נמצא, גם אם הוא נופל פתאום למקום שהוא לא צריך להיות, והוא פתאום לא מבין מה בכלל אני עושה במקום הזה, אז לא רק להיות שרוי בצער, ולחכות רק לברוח משם, אלא בכל מקום שאנחנו מגיעים אליו, זה יכול להיות מקום פיזי, וזה יכול להיות מקום בנפש, לדעת שצריך לנצל את השהות שם, כדי להפרות את המקום, כדי להפיץ שם את אור התורה, עד שהמקום הזה בעצמו יאיר. וזה לא סותר את הצער הזה שאני שם. זאת אומרת, אם בן אדם עושה טוב במקום שכואב לו, זה לא אומר שלא כואב לו. צריך גם להיות כואב וגם להפרות את המקום. וכך אפשר באמת, על ידי שתי הגישות האלה יחד, כשיש לנו גם את מנשה וגם את אפרים, אנחנו יכולים להגיע למצב שכמו יעקב אבינו, שדווקא במצרים היו השנים הטובות ביותר שלו, והלוואי, ונזכה כבר, יעקב אבינו רצה, הוא עמד עם כל בניו סביבו ורצה לגלות להם את הקץ ולדאוג שתבוא הגאולה. אבל נסתלקה ממנו השכינה והקדוש ברוך הוא לא נתן לו לגלות לנו. אבל אם אנחנו נהיה עם שתי הגישות האלה כל הזמן, אז בעזרת השם כבר נזכה שיתגלה הקץ, שמשיח כבר יבוא, ועוד לפני עשרה בטבת, שזה התחלת החורבן, שזה באמת יום לא פשוט, נזכה שכבר יהפוך היום לססון ולשמחה, ויש לנו גם את הכוח, כי אנחנו מסיימות יחד את חומש בראשית, וחומש
חזק,
כל כך נפלא.
חזק חזק ונתחזק.
ממש, כן. חזק חזק ונתחזק, אז יש לנו באמת את כל הכוח לפעול את כל העניינים שלמדנו בחומש בראשית, ולהביא כבר את הייעוד.
תודה רבה, מינדי שמרלינג, מנהלת מדרשיית בית שושנה בתל אביב, שנזכה להעיר כל שבוע מחדש. תודה.
אמן.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי, עם מירי שניאורסון.
טוב, חזרנו אליכם, אנחנו ברדיו קול חי, 93 FM ו-92.8 FM. נמצא איתנו אלון ויינשטוק, מנהל שיווק במולר. שלום ובוקר טוב.
בוקר טוב לך ובוקר טוב לכל המאזינים.
כן, אז אנחנו ככה בבוקר של בריאות היום, ואנחנו יודעים שמדפי היוגורט ברשתות השיווק מלאים בכל כך הרבה מוצרים בטעמים שונים, מרקמים שונים. מה עוד יש לכם לחדש לנו בתחום הזה?
אז ראשית אני שמח לציין שהצרכנים הישראלים מאוד אוהבים חדשנות, ומאוד אוהבים טעמים חדשים ומרקמים חדשים ודברים שונים, והם מאוד סקרנים לגלות מה הדברים החדשים שיש בחנויות, והם לא מאססים ללכת ולקנות מוצר חדש שיש ולטעום אותו, ולאחר מכן אם מתרגלים ואוהבים אותו אז משנים גם את הרגלי הצריכה. אבל אני שמח לבשר שיש לנו סדרה חדשה של יוגורטים, שבעצם מבחינתנו זהו פיתוח משותף של מולר הישראלית ומולר הבינלאומית. בעצם אנחנו מובילים מבחינת הפיתוח את מולר הבינלאומית. השקנו פרופ טריו, פרוק טריו זה בעצם, אם אתם מכירים, יש את יוגורט הביו הלבן, ומעליו יש קציפת פרי רעננה, ובעצם מה שאנחנו עשינו עם הסדרה החדשה, שהיא פרוק טריו, שילבנו שלושה סוגים שונים של פירות, שזה שילוב בעצם בין קציפה וחתיכות פרי בתוך המוצר.
וכבר אתם יודעים מה העדפות של הישראלים לגבי הטעמים?
כן.
איך זה הולך, לפי הצבע או לפי הטעם?
קודם כל, עם ישראל הולך לפי משהו רגיל, ואני חייב לציין שהמוצר המוביל תמיד הוא התות.
אוקיי.
מה שאנשים רגילים.
כן, ארץ תותים.
זה מהפירות הרגילים למיניהם וכדומה, וגם מבחינת היוגורטים. אבל מה שעשינו שונה בטעמים האלה החדשים בעצם, זה שלקחנו, אם את מכירה, יש חנויות יוגורטים שנמצאים דווקא לא בסופרמרקטים, יוגורטיות כאלו אחרות, או אם בבתי קפה שמזמינים שייק פרי ודווקא.
כמו פרוזן כזה, כאילו משהו כפור.
נכון, בדיוק. ורצינו להבין מה הטעמים המובילים בקטגוריה הזאת בשביל לחדש בקיץ החם שיש לנו בישראל, איך אנחנו יכולים לרענן עוד את הצרכנים שלנו. אז בעצם לקחנו את השייקים המובילים שיש בפרוזן או ביוגורטיות האלה, ועשינו שילוב, שהשילוב הראשון הוא בין טעם של בננה, מלון ותמר, שזה השילוב המוביל בכל היוגורטיות והפרוזנים למיניהם, והשילוב השני הוא יוגורט עם חתיכות פרי של אננס וקציפת אפרסק ופסיפלורה. עכשיו, אם אוכלים ביחד גם את הקציפה וגם את חתיכות הפרי, פתאום מרגישים מרקמים שונים בפה, טעמים שונים שבאים פתאום חלקם חזקים, חלקם חזקים פחות, תלוי בכל אחד עם בעלותות הטעם שיש לו, אבל מבחינת ההתאמה של הטעמים לצרכן הישראלי, זה התאמה מקסימלית. כי למשל בחול, אם את אומרת למישהו לצורך העניין באנגליה, בוא תאכל מלון בננה תמר, הוא יראה עליה קצת מוזר, הוא יגיד, למה אני צריך לאכול מלון בננה תמר, ומה הקשר בין זה לבין משהו שיכול להיות טעים.
אז עכשיו,
זה משהו שמותאם לצרכן הישראלי, גם מבחינת מחקרים שעשינו, ובדיקות בתוך השוק.
אז עכשיו הבנו שזה טעים, ובלוטות הרוק של כולם כבר פעילות עכשיו, וזה נחשב כמוצר בריא. זה באמת ככה, או שזה ככה כל העניין של שיווק, אתה יודע, רוצים למכור עוד מוצרים, אז אומרים, טוב, שמנו יוגורט עם פירות, והנה, זה הבריאות שלכם.
האמת, אני חושב שכל הפן השיווקי הגיע דווקא אחרי כל התזונאיות, או הרופאים למיניהם שדווקא ממליצים הם מצד אחד המוצרי חלב, מצד שני, ליוגורטים. ביוגורטים יש חיידקי ביו, שהם באמת מזינים את הגוף, אם זה בחלבון ואם זה בסידן, ומעבר רק לנושא הבריאות, שלדעתי יוגורט הוא מאוד בריא, אבל גם זה פתרון מאוד טוב, אחד לפעילות, אחרי פעילות גופנית שמישהו עושה, הוא מכניס לעצמו עוד סידן וחלבון ופחממות, אחרי פעילות גופנית, זה מאוד מזין מצד אחד, אני יכול לספר עליי באופן אישי שאחרי פעילות ספורטיבית שאני עושה, אני נהנה לטעום ולקחת יוגורט פרי, מהסיבה הפשוטה שאחד, זה מחזיר לי אנרגיה לגוף, ומצד שני גם, הוא נותן לי תחושת צובע אחרי פעילות גופנית, וגם כארוחת ביניים. אם זה, יש אנשים שאוכלים את היוגורט שלהם בבוקר, אם זה היוגורט הלבן, או אם זה יוגורט פרי, או אם זה יוגורט עם תוספות כמו פצפוצי שוקולד וכדומה, ויש כאלה שאוכלים את זה בארוחת 10, יש כאלה שאוכלים את זה כארוחת 4, כארוחת ביניים.
טוב, אלון ויינשטוק, אנחנו כבר כולנו רצים לקנות את היוגורט שלנו של מולר, מנהל שיווק של מולר. תודה רבה ובוקר טוב ובריא שיהיה לכולנו.
תודה רבה.
טוב, נמצאות איתנו, אנחנו עוד בנושא בריאות, הפעם אנחנו בודקים על טיפוח הפנים והאור, ונמצאות איתנו שתי מאזינות שרוצות להתחרות כדי לקבל את הפרסים של חברת הטיפוח. בוקר טוב ושלום לנווה.
בוקר טוב.
כן, מה שלומך הבוקר?
ברוך השם, מה שלומך?
אני ברוך השם בסדר גמור, ואנחנו רוצים באמת לראות כמה את יודעת וכמה תוכלי לענות נכון על שאלות בנושא טיפוח הפנים, ויש לנו גם מישהי שעומדת מולך. בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה שמך?
אתל.
אתל. אז נווה ואתל, בוקר טוב לשתיכן. על קו הטלפון אנחנו נשאל חידה, ואנחנו נשמע, נפנה חידה אחת לכל אחת, ואנחנו נראה באמת מי יכולה לזכות. אז אנחנו, נווה, נתחיל איתך, בסדר?
אוקיי.
למה יש נשים שסובלות מנקבוביות שחורות? התשובה הראשונה זה נגבוביות שחורות נגרמות מהזעת יתר, והתשובה השנייה, בלוטות חלב מפרישות שומן ומרחיבות את הנגבוביות בעור.
תשובה השנייה?
עוד לא הגעתי לתשובה השלישית, וכבר אמרת את השנייה, אבל את צודקת, נאווה.
אוקיי.
את צודקת. טוב, עכשיו אתל, אנחנו איתך. כדי לנקות את הפנים, מומלץ, אני אענה שלוש תשובות. אחד, לשטוף את הפנים עם מי ברז בלבד. שתיים, לנקות את הפנים עם חלב פנים ומי פנים ללא אלכוהול. ושלוש, אין צורך לנקות את הפנים, הן מתנקות בתהליך טבעי. יפה מאוד, אתל. טוב, אנחנו כבר צמודים. נה, ואני אשאל אותך את השאלה הבאה. בחורף, לחות האור. א', הלחות נשמרת כמו ביתר עונות השנה. שתיים, בחורף יש לחות גבוהה יותר ואין צורך בקרמים. שלוש, הלחות בורחת ולכן יש להשתמש במסכה מתאימה.
הלחות מה?
בורחת.
בורחת, נכון, שלוש.
יפה מאוד, נאווה, אתל, וואו, מה עשיתם לי הבוקר? כיצד ניתן להתמודד עם אור נפול? בהנחה שאת יודעת מה זה. א', לנקות היטב את האור ולשים מסכה וקרם ממצק. ב', לשים קרם ממצק ישר על האור. ג', אין מה לעשות לאור נפול.
אחת.
יפה מאוד. טוב, אז עכשיו אנחנו נשאל שאלה שוברת שוויון, שפשוט מי שתענה ראשונה היא זאת שתקבל את הפרס. מה לעשות, יש לנו פה שתי מתחרות מומחיות בכל מה שקשור לטיפוח הפנים והאור. בבוקר מומלץ לאכול 1 ארוחה קטנה, 2 ארוחה מלאה ומזינה, 3 לא מומלץ לאכול
שתיים,
בבוקר.
2.
מי אתה ראשונה?
אתל.
אתל.
אני לא חושבת שזה נכון, ענינו ביחד. לא, אני צעקתי מיד.
אני שמע, כן.
אני אמור לדבר. ביחד, כן. לא, זה לא נכון.
טוב, אז אתל היקרה, גם נאווה, גם את היית יוצאת מן הכלל, כן? כל מה שהפריד בינך לבין הפרס היה שנייה קלה.
אני חושבת שנייה ביחד, אנחנו אמרנו יחד, אבל...
לא, לא.
אנחנו נבדוק אול...
ממש לא. זה לא נכון.
צעקנו.
טוב, המפיק אומר שהוא שמע מישהי בכמה שניות קודם, אתם יודעים איך זה.
טוב, מה שאתם רוצים.
ותודה רבה לשתיכן, שיהיה לכן בוקר בריא ואור
תודה
מטופח.
תודה רבה גם לך.
והזוכה רבה. בפרס
תודה,
תקבל.
תודה רבה.
הפרס מתנת ז'רנטיק, הרבה מעבר לקוסמטיקה.
טוב, תודה רבה לשתיכם, יפה מאוד. אנחנו נשמע איזשהו, נשמע שיר, כן? מוטי, הכנת שיר? משהו שמתאים ככה לעניינים שלנו? איך, איזה שיר זה? טוב, תמיד, תמיד, תמיד להגיד תודה, זה מתאים לנו בכל יום, בכל שעה, אז תודה של בני פרידמן.
תודה, תודה לך השם, הלב דורש ומבקש.
תודה, תודה, תודה. כל הזמן אנחנו אומרים תודה. דליה, בוקר טוב. דליה, מנהלת שירות והדרכה בחברת סאנו. אז באמת קיבלנו הודעה מהאתר, ממאזינה, והיא כותבת כך, דליה שלום, ראשית תודה על העצות המועילות. לפני 3 שנים פניתי אלייך במייל והצלת 2 בגדים של ילדתי בהצעתך המועילה. זה היה רעיון של תרופת סבתא ממש. ועכשיו היא רוצה לשאול אותך, אותה מאזינה, איך ניתן להסיר לק ציפורניים שניתז על בגד? תודה.
אוקיי, יופי. אז יש, א', תודה על הפרגון. יש 2 אפשרויות. האפשרות הראשונה זה לנסות להסיר את זה עם אצטון, והאפשרות השנייה עם טינר. כמובן שאנחנו חייבים לעשות בדיקה בפינה נסתרת, לבדוק את עמידות הבד לאצטון או לטינר. בדרך כלל זה לא יעשה שום נזק, יש רק בדים מסוימים סינתטיים שזה עלול להמיס אותם, אבל ברוב המקרים אין שום בעיה. שמים קצת על כיסם אוזניים, משפשפים את המקום בעדינות, ואחר כך כמובן שוטפים ומחפשים כרגיל.
טוב, יפה מאוד, כמו שהיא אמרה, תרופת סבתא ממש.
נכון.
איך, אז יש, פה יש לנו עוד שאלה, איך מנקים תכשיטי זהב גולדפיל שהשחירו?
אני הייתי פשוט מנקה אותם אפילו עם סנו רב מתכת קצת. לוקחת את הסנו רב מתכת, כמובן שמה אותם בתוך איזושהי קערית, כמובן לא מעל קיור שזה לא ייפול, ולוקחת את הרב מתכת עם מברשת שיניים, משפשפת בעדינות, שוטפת ואחר כך מייבשת.
כן, אז עכשיו,
אני מציעה הצעה שהרבה, כן. זה גם כן מה שנקרא הצעת סבתא. כשעושים את התהליך הזה, כדאי לעבוד כאשר התכשיטים נמצאים אפילו על, כשאנחנו שוטפים אותם אפילו בתוך מפננת. כי קורה מצבים שאנשים שוטפים תכשיט ופתאום הוא נופל להם לתוך הכיור ונעלם להם בביוב. אם אנחנו עושים את זה בתוך מפננת, אז שום דבר לא יקרה. סתם טיפ קטן.
כן, כן. אז את יודעת, אם אנחנו כבר בענייני זהב, אז אולי אני אשאל אותך על כסף, כי החנוכיה שלי עדיין בחוץ... פשוט לא הייתי פה בשבוע האחרון, ולפני שמכניסים אותה לארון, רוצים לנקות אותה כמו שצריך, אבל שזה יישאר שנה שלמה. אז בואי, אם יש לך איזשהו...
שוב, במקרה הזה שוב עם הרב מתכת, לעבור עם סמרטוט לך ועם הרב מתכת, אחר כך לשטוף ולנגב. אם אנחנו, עכשיו, מה שגורם להשחרה זה בעצם הלחות. אז אם אנחנו סוגרים את זה בארון סגור, סביר נניח שלא יקרה כלום, מה שאני מציעה לאנשים לעשות, זה פשוט לעטוף, אחרי שניקינו ויבשנו, לעטוף את החנוכיה עם נייר כסף, מוצמד כמה שיותר, ואז בעצם אין חדירה של חמצן.
אני ראיתי כאלה שעטפו עם ניילון נצמד.
אפשר גם עם ניילון נצמד, אם עוטפים עם ניילון נצמד איכותי, אין שום בעיה, לא קורה כלום, גם וגם. אבל למה אני אומרת נייר כסף? כי קרו כבר מצבים שאנשים לא הסירו את כל הנייר, את כל ה... ניילון הנצמד, ואז שהדליקו, זה יכול פשוט לבאור. אז אם עושים עם ניילון נצמד להקפיד, כאשר מסירים את זה בשנה הבאה, להסיר את כל החתיכות, שלא ייווצר מצב שישאר ניילון נצמד.
טוב, תהיי איתנו בעזרת השם עד שנה הבאה, ותוכלי גם לענות לנו. טוב, בוא נראה אם יש לנו פה עוד שאלה שהגיעה דרך האתר. טוב, יש פה שאלה, איך מנקים לורד ארטליין מפריזר?
מהחלק הכי פנימי של הפריזר?
לא, מהחלק החיצוני.
הבנתי, תלוי ממה...
ממה הדלת, ממתכת או מפלסטיק.
נכון, אני הייתי מנסה לנקות...
טוב, ילדים לא כל כך מבחינים כשהם מקשקשים...
אני הייתי מנסה לנקות עם הסנוג'ט, התרכיז לניקוי כללי, עובדת איתו. במידה וממש ממש זה לא ירד, אז הייתי מנסה אפילו לנקות עם ספוג הפלא, אבל ממש בעדינות ובזהירות. אבל סאנו ג'ט, או עוד דבר נוסף, הייתי מנסה אפילו עם שילוב של חצי אלכוהול, חצי חומץ, לעשות ניסה ולנקות עם זה. כן. בתקווה שזה לא חדר ממש לתוך הצבע.
כן, גם אם זה המקרר שהדלת שלו היא כמו פלסטיק, ולפעמים יש על זה כל מיני... את יודעת, זה לא אחיד, זה לא צבע...
אם זה כמו פלסטיק, זה אפילו עדיף. לפעמים כשזה צביע, זה יותר בעייתי. אם זה כמו פלסטיק, זה סביר להניח שזה ירד.
טוב, אז אנחנו כבר נקיים מספיק. תודה רבה. תודה לדליה, מנהלת שירות והדרכה בחברת סאנו. וככה, מגיעה השעה הראשונה של תוכניתנו לסיומה. תודה לעמלים במלאכה, יעל איבר, העורכת והמפיקה שלנו, מוטי קופפר על הביצוע הטכני, ומי שערך את המוזיקה הנפלאה ששמעתם, פרסומות חדשות, ומיד אנחנו שווים גם לשעה השנייה של עניין משפחתי. היו איתנו. שוב בוקר טוב לכם ושלום רב, מאזינות ומאזינים יקרים. אנחנו בשעה השנייה של עניין משפחתי, כאן ברדיו קול חי, תוכנית, איך נקרא לתוכנית הזאת? תוכנית של כיף, תוכנית של נשים, תוכנית של עניינים שקשורים בחיים, כמו שאמרנו, עוד אבינו חי, ועכשיו אנחנו גם תכף ומיד נראה איך התוכנית הזאת לוקחת אותנו גם לחיים בריאים יותר. אבל קודם כל, כאן באולפן, יעל איבר, העורכת והמפיקה המסורה, מוטי קופפר על הצד הטכני. אם יהיה לנו זמן, זה גם יהיה צד מוזיקלי, קצת שכל כך חביב עלינו. רדיו קול חי, 93 ו-92.8 FM. לכל שאלה, בקשה או תגובה, אתם יכולים להשאיר הודעה ב-1-900-52-92-93. אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו www.93fm.co.il, ואני שוב פונה אליכם כמו כל שבוע, המאזינות, אם יש לכם רעיונות או בקשות לתוכניות הבאות, תוכלו לשלוח לתיבת הדואר שלי שכתובתה mirish strudel 93fm.co.il. וכבר יש לנו על קו הטלפון, בוקר טוב ושלום רב ופעיל ושמח למירי פורסט.
בוצריים.
בוצריים, אצלך כבר צהריים. אז מירי, את מאמנת אישית, מאמנת פילאטיס, מנהלת בגוף בריא, קבוצות ריצה לנשים דתיות וחרדיות, ואני רוצה לשאול אותך, איך הכל התחיל? אישה קמה בבוקר ומחליטה שהיא רוצה לרוץ?
לא, זה מתחיל מאישה עם הרבה מאוד עודף משקל שמחליטה שהיא לא רוצה לחיות ככה יותר. ועם הרבה מאוד מאוד קשיים סביב הדבר הזה, וסביב האכילה, והחוסר פעילות גופנית, ולידות, וכל מה שקרוך בתדעת, בהתנהלות נשית בגיל...
כן, אני רואה את המאזינות שלנו עושות ככה עם הראש, ומנענעות אותו מצד לצד, ומזדהות, ומבינות לגמרי את כל הקשיים ואת העודף הזה, ומתי בעצם חלה המפנה? מתי הרגשת שאת רוצה לחיות אחרת את החיים שלך?
זהו, תמיד הדברים הטובים מגיעים כשהקושי הוא הכי הכי גדול, אז באמת הייתי עם עודף משקל מאוד מאוד רב, והבנתי שאם אני לא אעשה עם עצמי משהו כאן ועכשיו, אז אני אגמור לא טוב. וזה היה אחרי הלידה של הבת השנייה שלי, והתחלתי להתאמן. וכמובן גם התחלתי לשמור על תזונה בריאה, וירדתי במשקל. למדתי תוך כדי זה גם להיות מאמנת כושר, שזה משהו שהוא די חדשני ועדכני ולא מקובל בציבור שלנו בשלב הזה. כרגע זה כבר הרבה יותר טוב.
לדעתי היום יש בווינגט או במקומות האלה יש כבר
נכון,
הכשרה נכון. ממש מסודרת לנשים שרוצות
לגמרי.
לעשות
נכון,
כושר.
נכון, יש בירושלים בווינגט, יש בכל מיני מקומות קורסים לנשים בלבד, וגם אנחנו פותחים קורס כזה עם וינגייט, אבל זה לא העניין.
כן, אנחנו לא הולכים לעודד מתחרות, למרות שכל מי שרוצה זה בוודאי. אבל בוא נשמע באמת איך זה קרה, איך עשית את המעבר לריצה.
אז זהו, אז התחלתי להתאמן, אז ראיתי כי טוב. התחלתי ככה לרוץ על המסילה בחדר הכושר. זה היה מאוד 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 קשה, מנטלית, מאוד קשה, כי באמת זה דורש המון המון רצון והמון כוח.
את והתמדה.
אבל והתמדה ונחישות ולהפסיק ולחזור ולהחליט שאני עושה את זה שוב. וראיתי שכשאני מסיימת אימון, אז אני מרגישה פשוט בן אדם אחר עם שמחה ועם חיוניות ועם אנרגיות שלא הכרתי בעצמי. מעבר לזה שגם כן השילוב עם תזונה בריאה עזר לי מאוד לרדת במשקל. וכשירדתי ככה המון וגם רצתי ונהניתי, אז חברה ככה אמרה לי, מה את אומרת, אולי תלמדי אותי לרוץ.
צריך ללמוד לרוץ? זה משהו שמפתיע אותי.
ללמוד לרוץ?
כן.
כן. כי זה נשמע כאילו נועלים נעליים ומתחילים.
כל אחת יכולה לרוץ?
כל אחת יכולה לרוץ, אחרי שהיא עושה את זה בצורה מאוד מדורגת ומבוקרת, ולומדת איך לעשות את זה נכון. אבל בפירוש, ממש, אני יכולה להגיד לך באמת, כל אחת יכולה לרוץ, וזה לא משנה מה המשקל שלה, מה הגיל שלה.
מה, זה לא מסוכן מי שמדי מלאה?
משקל.
כן, או יש נשים שיש להם בעיות בברכיים, או הריון, או כל מיני דברים כאלה שיכולים... מה הפיקוח בעצם שעומד על כל הדבר הזה?
נכון, אז תראי, קודם כל, שוב, הכל כמובן אנחנו מדברים בהסתייגויות, כי באמת כל מקרה בסופו של דבר זה לגופו. אבל אני יכולה להגיד לך שיש נשים עם עודף משקל שרצות, ונשים סקרתיות, ונשים עם אסתמה, ועם בעיות בלב, וכל מיני מגוון של נשים... מכל הגילאים, מגיל 15 בקבוצות ועד מעל גיל 56 שרצות. עכשיו שוב, זה צריך להיות בצורה מדורגת, זה צריך להיות בצורה מובנית, זה לא בבת אחת את יוצאת ומתחילה לרוץ עד שכבר נגמר לך הכוח, ממש ממש לא, וזה צריך להיות משולב עם אימוני כוח באמת כדי לא לפגוע בברכיים, כדי לחזק את הרצועות שסביב זה עבודה, אבל זה משהו שהוא, תיאת, כמו בכל דבר בחיים, תהליך ומדורג ומצליחים ונהנים וקוצרים פירות של שמחה ושל ענה מעבר לכל הפנים הבריאותיים.
אז בואי תסבירי לי איך זה עובד. אני מרימה טלפון אלייך ואני אומרת לך, מירי, אני רוצה לרוץ.
כן, ואז אני אומרת, יופי, הגעת למקום הנכון.
כן, איפה רצים, מתי רצים, למה רצים, איפה, כאילו, מה, איך עושים את זה? בואי קצת...
אז קודם כל, רוב הנשים...
כי נראה לי שכולן עכשיו רוצות לעזוב את הרדיו ולרוץ.
זהו, אז שנייה, שעה 11 בצהריים, אני קוראת לזה, כי אנחנו בעצם, רוב הנשים שרצות אצלנו זה נשים שהן עובדות.
ברור.
זה נשים שמתחילות את היום ב... להעיר את הילדים בשעה 6:30.
כן, יש להם בטח איזה 2, 3, 4, 10 ילדים או משהו.
נכון, נכון, וגם היו לי נשים כאלה, ויש גם נשים שרצות, ויש להם המון מטלות בבוקר. ולכן האימונים שלנו הם בשעות הבוקר המאוד מוקדמות. אני מדברת על 5:30 בערך, 6 בבוקר. תדמייני את עצמי, חוזרת הביתה בשעה 7, אחרי שאת אנרגטית בטירוף, באחד הדברים הכיפים. אז באמת נפגשים לשעה של אימון, לומדים לרוץ ממש ממש בצורה מדורגת, משבוע לשבוע רצים עוד, עד שמגיעים אחרי 20 שבועות לריצה של 10 קילומטר. שוב, זה תהליך כיפי, ארוך, מדורג, מאתגר, אבל אפשרי מאוד.
ספרי לי על איזה הצלחה עם מישהי שהגיעה ואמרה, אני לא מסוגלת לרוץ, והיום היא באמת מרגישה טוב יותר, וגם בטח ירדה במשקל.
על מישהי שהגיעה אליי, דווקא מהכיוון ההפוך. פגשתי אותה במפגש הראשון, אישה מעל גיל 45, עם עודף משקל, היא הודיעה לי בפגישה הראשונה ש... יש לה איזושהי בעיה מסוימת בלב, והודיע לי, אני הולכת לרוץ 10 קילומטר. הסתכלתי, אני בעצמי, במבט כזה של כאילו, את בטוחה, את שם, והאימון הראשון היה מאוד 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 קשה, ממש, זו קבוצה, ואת יודעת, כל אחת עם הקצב שלה, והיה לה מאוד מאוד קשה, מאוד. בסוף האימון שאלתי אותה איך היא מרגישה, היא אמרה שהיה לא קל, אבל היא תרוץ, היא יודעת שהיא תרוץ. היא עשתה בדיקות, היא הלכה לקרדיולוג, הוא כמובן הלכה אותה איך לעשות את זה בצורה נכונה, עם שעון דופק, ובאמת היא הייתה עם עודף משקל רב ממש, ומשבוע לשבוע היא רצה, היא נכון, היא רצה יותר לאט, ונכון, הייתה צריכה ליווי ככה יותר רגע מנטלי של עידוד. והבחורה הזאת כבר רצה כמה וכמה חודשים, 10 קילומטר במרוצים, אישה מדהימה, נחושה. אני חושבת שדווקא מהמקום הזה של הקושי שלה, של הבעיה בלב ושל העודף משקל ושל כל מה שהיא מתמודדת איתו בחיים הלחוצים שלה, דווקא מהמקום הזה הגיעה לריצה והחליטה בנחישות שאני נפעמת ממנה. ובאמת יש כל כך הרבה סיפורים, ולפני כמה דקות דיברתי עם עוד מישהי שהיא מתמודדת עם מחלה קשה והיא רצה, פשוט סיפורים מדהימים של נשים שמתמודדות עם חיים לא פשוטים ומוצאות את הפורקן שלהם ואת הסיפוק שלהם בריצה.
אז אם חשבתם שזה לוקח כוח, אז הנה אנחנו שומעים שזה נותן כוח ונותן מרץ כדי למלא את כל...
אי אפשר להתעלם משעה שזה בפירוש לוקח כוח. תשמעי, לקום מהמיטה כשבחוץ חשוך ובפנים חם ובחוץ קר ולהגיד אני כמה, ולצאת את ה10 דקות הראשונות האלה של הקושי המטורף הזה שאני מתמודדת איתו עדיין כל בוקר כשאני קמה, ועדיין הניצחונות האלה זה פשוט בחירה הכי הכי טובה שאפשר לעשות לעצמך.
טוב, אז אנחנו באמת בוחרות בחיים שלנו. תודה רבה מירי פורסט, מאמנת אישית, מאמנת פילאטיס ומנהלת בגוף בריא קבוצות ריצה לנשים דתיות וחרדיות. שנרוץ תמיד לדברים טובים. תודה.
רק לדברים טובים, ותמיד.
תודה.
רוז בין עצי הזית אשר פניך למרחבים, רוז בין עצי הזית בקני השמש שטוף פנים, רוץ בין עצי הזית התעלם מן השבילים, רוץ בין עצי הזית אל תשבור בדרך ענפים, כי השמש רק זרחה בורה קציצה, התרנגול קרא, אמר ללילה שנגמר, תבוא מחר, עכשיו היום, רוצה לנשום, ומאורו ניקח כוחו, וכך נשכים מחר בבוקר, ונרוץ בין עצי הזית. רוץ בין עצי הזית, אל תקשיב לאנשים, רוץ בין עצי הזית ואלה שאומרים תישאר בפנים, כן רוץ בין עצי הזית אשר פניך למרחבים, רוץ בין עצי הזית בקרני השמש שטוף פנים, שמש רק זרחה, ציפור רק ציצה, התרנגול קרא, אמר ללילה שנגמר, תבוא מחר, עכשיו היום, רוצה לנשום, מאורו ניקח כוחו, וכך נשכים מחר בבוקר, ונרוץ בין עצי הזית. שב לעצי הזית כל הזמן הזה והם שותקים, למד לעצי הזית את ענפיהם הם מושיטים, תבין את עצי הזית האור שלהם מאיר את המחשכים, שאתה עם אנשים שמן עוד ימתיג את הכאבים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי, עם מירי שניאורסון.
בוקר טוב לפרופסור שלמה וינקר, יושב ראש איגוד רופאי המשפחה.
בוקר טוב, לכם ולמאזינים.
כן, אז בעקבות פירוק הממשלה והקפאת יישום המלצות ועדת גרמן עד להודעה חדשה, אנחנו מבינים שאיגוד רופאי המשפחה מטריע על כך שהם יש מחסור רציני מאוד ברופאי משפחה בישראל, ואני רוצה לשאול אותך, מה המצב כיום בשטח?
אז המצב היום הוא שחסרים רופאים, חסרים רופאי משפחה בעשרות ואפילו במאות. המצב יותר חמור ככל שמתרחקים ממרכז המדינה לפריפריה, לדרום ולצפון. צריך להבין שרופא משפחה לוקח להכשיר 4 שנים של התמחות. זאת אומרת,
מעבר לשנות הלימודים שלו?
מעבר לשנות הלימודים ושנת הסטאז', אחרי 7 שנים האלה, ההתמחות היא עוד של 4 שנים. זאת אומרת, שאת המחסור של היום, מישהו היה צריך לצפות כבר לפני 4 ו-5 שנים, ולדאוג להכשיר רופא משפחה.
מה המדינה יכולה לעשות כדי לפתור את הבעיה?
אז המדינה, קודם כל, ועדת גרמן שמה על השולחן, למרות מה שכולם חושבים, לא רק את רפואת התיירות המרפא, ולא רק את השרף, אלא גם את הרפואה בקהילה. המלצות לדוח שלה נפתחות ברפואה בקהילה, היא מכירה בחוסר ברופאים, והיא ממליצה לקלוט עוד רופאים. מה שקרה לנו בשנים האחרונות, מאז הסכם הרופאים החדש, היה שניתנו מענקים נדיבים בפריפריה, וגם במרכז, למקצועות אחרים ולא לרפואת המשפחה. מה שהסיק מתמחים, מרפואת המשפחה ומהפריפריה לבתי החולים. אתמול קראתי בעיתון איזשהו, איך אומרים, פתח של תקווה. מסתבר שלמרות שהממשלה התפזרה והיא ממשלת מעבר, לפחות חלק מהדברים שחברת הכנסת גרמן רוצה לעשות כן הולכים להתבצע ב-2015. זאת אומרת, אני קצת כן איש בשורה היום, ומסתבר ש לקראת 2015, רפואת המשפחה בפריפריה הוקרה כמקצוע במצוקה למענקים. זאת אומרת, אני כאן קורא מעל גלי הרדיו, אם יש רופאים שמתעניינים בהתמחות, או מישהו שמכיר, אז אנא תשמעו.
כן, זה בדיוק.
לינואר, בואו אלינו לקהילה, לפריפריה, כי אנחנו מקבלים מענקים, ומענקים מכובדים מאוד.
אז זהו בדיוק מה שרציתי לשאול, אם זה עניין של כסף שצריך כדי להביא את הרופאים, ובעצם יש כוח אדם, או גם אנחנו נדרשים להכשיר כוח אדם שיוכלו לשמש.
אז זה גם וגם. מה שקורה זה שמצד אחד באמת, עד לפני כמה שנים מדינת ישראל לא הכשירה מספיק רופאים, אבל כידוע לכם, נפתחה פקולטה חדשה לרפואה בצפת, הפקולטה גם בתל אביב וגם בירושלים הגדילו את מספר הסטודנטים באופן ניכר, כך שבשנים הקרובות ייכנסו לשוק העבודה הרבה יותר רופאים ממה שנכנסו בשנים האחרונות. זה מצד אחד, ומצד השני, אם אנחנו כן מעודדים מבחינת מענקי פריפריה גם את הקהילה ולא רק את בתי החולים, אנחנו חוזרים לתחרות הוגנת. המקצוע שלנו הוא מקצוע מעניין, הוא מקצוע אטרקטיבי, והמענקים האלה למתמחים הצעירים, זה שנתנו אותם בבתי החולים ולא נתנו בקהילה, היה בהחלט מחסום שאני מקווה שהתגברנו עליו לפחות ל-2005.
כמה אחוזים מתוך אלה שמוכשרים להיות רופאים, מתאימים להיות רופאי משפחה, או בוחרים בדרך הזאת?
תראי, אנחנו מדברים היום, יש סדר גודל של 1,000 בוגרי בתי ספר לרפואה מארץ ומחול, שהם מתחילים התמחות מדי שנה. סדר גודל היום שמגיעים לרפואת משפחה זה בין 90-100. אנחנו צריכים לפחות כפול. אנחנו צריכים 250, אם לא יותר, רופאים שיתחילו התמחות ברפואת משפחה כל שנה.
טוב, אז הנה, צריך להרים את הכפפה. גם במגזר החרדי, שכל כך הרבה יוצאים ללמוד. זה הזמן, זה המקום. אני בטוחה שאנשים שצריכים רפואה במגזר שלנו מרגישים גם הרבה פעמים יותר נוח.
וגם רוצה להדגיש שרופא משפחה בהכשרה שלו לומד לטפל גם בילדים, ולא חלק, לא גדול אמנם, אבל חלק לא מבוטל שרופא משפחה מטפלים המשפחה, החל מהלידה ועד גיל 120.
כן. טוב, אז אנחנו כבר הסכלנו גם בנושא הזה, וכבר גם איש בשורה אתה הבוקר הזה. תודה רבה לפרופסור שלמה ויניקר, יושב ראש איגוד רופאי המשפחה. פרסומות ומיד שובים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם מירי שניאורסון.
כן, דיברנו כבר על טיפוח הפנים הבוקר, ועכשיו אנחנו רוצים עוד דרך במסע שלנו על חשיבות טיפוח אור הפנים, ואנחנו עם מרגלית יעקובוביץ', סטודיו לאיפור מור ביוטי. בוקר טוב.
בוקר אור, שלום וברכה.
כן, אז מה שאנחנו דיברנו על הטיפוח מקודם, על קרם עם הזנה וכו' וכו', ויש את הדברים שאנחנו שמים מעל את האיפור. ואנחנו רוצים לדעת איך אפשר באמת לחסוך, לא להעמיס יותר מדי על האור מצד אחד, מצד שני אנחנו רוצות כולם להיראות יותר טוב.
כן, נכון. דבר ראשון, מה שרציתי לדבר על חיסכון, זה בעצם חיסכון בקניית האיפור. גם בלשים איפור וגם בקניית האיפור זה דבר שהוא מאוד חשוב. לפעמים יש אישה או נערה שרוצות להתאפר ומחליטו שהן מתחילות לשים הצללות לפיסול וחיתות והפנים והן רוצות ללכת לקנות איזשהו מוצר שהוא יהודי. בעצם בדבר הזה אפשר לחסוך אם יש לך לדוגמה צללית בסיס שהיא בצבע חום כחום אדמה או שוקולד. זה משהו שיכול לשמש לך גם כהצללה כי בסך הכל זה עשוי מאותו חומר. אז באמת איזשהו חיסכון בכסף. יש גם את הצלליות לדוגמה, שאם יש לך איזשהו סומק אפרסקי, וכרגע בא לך להתאפר בעיניים באיזשהו צבע אפרסקי, משהו שמתאים לבגד, את יכולה לחסוך מעצמך ללכת ולקנות איזושהי רכת צלליות, ולהשתמש בסומק גם לעיניים, להוסיף עליו איזשהו ברק או איזשהו ניצנות, ויש לך צללית יפה ושנראה כן. טוב.
זה בעיקר, בעיקר טוב גם לנסיעות, שאותה צללית שמשמשת להצללות של הפנים יכולה לשמש גם לצלליות בעיניים.
כן, כמובן. ואיזשהו חיסכון גם במקום בתיק איפור, לפעמים אני רואה אנשים שיש להם תיק איפור כל כך עמוס ובלגן, והם בעצמם לא יודעות מה יש להם שם. אז באמת, לפני שהולכים לקנות איפור, אפשר קצת לפתוח את הראש, להיות קצת יצירתיות, ולחסוך בהרבה כסף במוצרים האלה.
כן. ואיך אפשר באמת גם עם המברשות לא להעמיס עלינו יותר מדי, אפשר להשתמש גם וגם?
המברשות האמת היא שהתוצאה הסופית והמספקת של איפור היא קשורה הרבה במברשות. לפעמים במברשות עדיף לא לחסוך ולקנות מברשות יהודיות, אם זה למקאפ, אם זה בעיניים, לטשטושים, להנחות. פה זה מאוד חשוב במבנה של המברשת, בגודל שלה, בסוג שיער. ורק אם באמת יהיו מברשות מתאימות, אפשר להגיע לתוצאה מושלמת.
מה זה מברשות ומספקת? מתאימות? השלל, המבחר תמיד הוא כל כך גדול, והריינג של המחירים כל כך רחב, שאני אף פעם לא יודעת אם עובדים עליי כשמבקשים ממני הרבה כסף, או עובדים עליי כשמבקשים מעט. מה הנכון?
בעיקרון, יש באמת הרבה סוגים. יש סוג שיער שהוא שיער טבעי, יש שיער שהוא סינתטי. כל דבר יש לו שימוש אחר. במברשות עיניים עדיף תמיד שיער שהוא טבעי יותר, כי האזור הוא רגיש והשיער טבעי יותר רך ויותר נעים. יש מברשות שעשויות משיער סיליקוני שמתאימות יותר לחומרים רטובים כמו מקאפ או קונסילרים. דווקא יש איזושהי מברשת שהיא למקאפ שעשויה משיער טבעי והיא מאוד דחוסה, והיא דווקא למריחת מקאפ. ופה גם רציתי לגעת בנקודה שהרבה נשים מוכרות מקאפ עם ספוגית, והספוגית היא בעצם לוקחת 30% מהמקאפ, שאם נתרגם את זה לשקלים, בוא נגיד אם בקבוק מקאפ ממוצע עולה 100 שקלים, אז 30 שקל בתוך הספוגית. אז לזה באמת קיימים מברשות שבאמת חוסכים את הכמויות של המקאפ, חוסכים גם זמן יותר, כי הם עובדים איתם יותר מהר.
זה כמו להבריש צבע, כן?
זה כמו לא רוש צבע, אבל זה מברשת יהודית. זה לא שמישהי עכשיו תיקח את המברשת צומק שלה ותמרח עם זה מייקאפ. זה יהרוס את המייקאפ, יהרוס את המראה, וכמובן את המברשת.
טוב, למדתי משהו היום. תודה רבה. תודה רבה לך, מרגלית יעקובוביץ, סטודיו לאיפור מור ביוטי.
כל.
ואנחנו עוד בנושא בריאות דווקא. מיד... מה יש לנו עכשיו? יש שיר, מוטי? אז אנחנו נשמע שיר ואחר כך נעבור לעוד בריאות אחת.
Das Chazorim bimole Yukolon yoko vore benoyim Echoch moi bone bagis Uvizbuno yizko yinon Das Chazorim bimole Yukolon yoko vore benoyim Echoch moi bone yibone bagis Yibone vava vayis Uvizbuno yuvizbuno yizko vinon Uvide das Chazorim
בוקר טוב ושלום לניצה גולדיס, מרכזת הפרויקטים בבית נתן.
בוקר טוב.
מה שלומך?
בסדר גמור, ברוך השם.
אנחנו רוצים לשמוע קצת על בית נתן הבוקר הזה. אני ככה גילוי נאות, אני הכרתי את את האישה שהקימה בעצם, את הגברת הלר, נכון?
חיה, כן.
חיה, זכרונה לברכה. לפני כמה שנים פגשתי אותה כשהייתי בעיתון משפחה, והיא הייתה ככה, נתנה את כל כולה עבור המקום הזה, נכון. ועבור ההקמה.
היא נתנה את כל כולה עד, אפשר לומר, 24 שעות לפני שהיא נפטרה. ממש,
כן. אז ככה, קצת שנבין, בעצם בית נתן עוזר לנשים שחולות במחלה ההיא, גם להתמודד עם הידיעה שהן חלו, וגם להתמודד בתוך המשפחה, ונשמע קצת ממך יותר, מה תחומי הפעילות שלכם.
אז אני רוצה קצת לתקן, נכון, אנחנו באמת מלוות את הנשים בהתמודדות שלהם בכל שלבי המחלה, אבל אנחנו משתדלים ללוות גם את בני המשפחה, ולאחרונה, בשלוש שנים האחרונות, אנחנו גם מלוות זוגות שאחד מבני הזוג מתמודד עם המחלה בדרכים שונות. יש לנו כמה וכמה תחומים שבעצם פוגשים את הנשים בשלבים שונים של המחלה. יש לנו את הקו עידוד לב רחל, שזה קו עידוד אנונימי, שמלווה את הנשים דרך הטלפון. יש לנו קבוצה נפלאה של נשים שעברו את המחלה, ברוך השם, החלימו, עברו הכשרה מיוחדת, ותומכות בנשים הפונות אלינו.
באמת אישה... במצב כזה, כשאישה מגלה שהיא חולה, אז היא מרגישה כל כך לבד, וכל כך חסרת...
נכון, היא מרגישה גם לבד, היא גם מרגישה שהכל מאוד מאוד מבולבל, סוער, לא ברור, וגם איזושהי הרגשה שהיא לא בטוחה מה הולך לקרות איתה, והדבר ש... מאוד 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 משפיע עליה לטובה הזה, לדבר עם מישהי שעברה את זה, החלימה, מרגישה כבר טוב, אפילו יודעת איך להכיל את ההתמודדות שלה כמתחילה בדרך, ומרגישה מאוד ביטחון והבנה ממתנדבת כזו. יש לנו את גברת אסתר זמל, שהיא מלווה את המתנדבות וגם את המתמודדות החדשות, היא יוצרת את ה... שידוך הזה. אנחנו מאוד משתדלות שהמתנדבת והפונה תהיינה מתאימות גם מצד הסיפור האישי שלהם וגם במנטליות
ממש שידוך.
נכון, כי זה באמת כמו שידוך. אם האנשים האלה ממשיכות ומשוחחות ביניהם לאורך כל דרך ההתמודדות שלה, לפי רצונה של הפונה כמובן.
כן, כן.
זה באמת לגבי לב רחל, שזה הקו ה... העידוד האנונימי שלנו. יש לנו גם קבוצות תמיכה וסדנאות במהלך השנה סביב חגים.
זה עדיין סודי בציבור החרדי כשאישה חולה, או שמשהו נפתח קצת ונשים יותר מבקשות עזרה, מדברות, מגיעות לקבוצות תמיכה למשל, שאת יודעת, זה... בכל אופן חשיפה.
כל, אין ספק שהיום אנשים הרבה יותר פתוחות. כמובן זה מאוד מאוד אינדיבידואלי.
כן.
ואנחנו גם רואים שבוודאי שאישה שמתבלה אצלה המחלה, לא עלינו, אז בתחילת הדרך לפחות היא עדיין רוצה להכיל את הבשורה, לדעת איפה היא אוחזת, איך לדעת, איך להתמודד נכון.
איך להעביר לילדים.
איך להעביר לילדים, איך להעביר לחברה, למשפחה, להורים. יש באמת קשת רחבה של שאלות שהיא רוצה לדעת שהיא עושה אותן נכון, ולכן דווקא מתנדבות ודווקא בית נתן במקום הזה יכול אולי ומאפשר לנשים לסדר קצת את המחשבות. הן מרגישות שדווקא פה, בעיקר נשים דתיות וחרדיות שפונות אלינו, הן מרגישות שהשפה היא אותה שפה, שהמנטליות, הדרך החשיבה מאוד יכולה להתאים לדפוס החיים שלהם, וזה מאוד מסדר להם את המחשבות. הצוות הרפואי בבתי החולים, הן נהדרות בדרך כלל ומשתדלות, אבל אין להם את אותה הבנה, רגע, מה מתאים למשפחה שהאימא צריכה להתמודד גם עם חלק מילדים נשואים וחלק ילדים קטנים. זה בוודאי שיש פה מערך מאוד מאוד מורכב ומאוד אינדיבידואלי לכל אישה. לכן בית נתן, הרבה מאוד פעמים אנחנו רואים, הוא דווקא במקום הזה יכול לאפשר לאישה להרגיש שהיא מקבלת ניסיון מאנשים עם דפוס חיים דומה כמובן.
כן. אז אני בטוחה, כן.
מכיוון שאין לנו, אני משארת כל כך הרבה זמן.
נכון, אני רוצה לפנות...
כן.
אני רוצה להפנות, אם נשים רוצות לעזור או להיעזר, לאן הן יכולות לפנות, שזה בעצם מה שיכול ככה לפתח ולתת לעוד ועוד נשים את הכוח גם לעזור וגם להיעזר.
אז אנחנו קודם כל מאוד נשמח לקבל טלפונים, אנחנו נמצאים בבית וגן בירושלים, 02-644-6052, ונשמח תמיד כמובן אם יש צורך בעזרה לבוא ולעמוד לימינן של הנשים הגיבורות או הזוגות, וכמובן אם מישהו יכול לתרום מעצמו, אנחנו תמיד נשמח. אנחנו עצמנו ממש כמובן כמו כל האנשים חיים מתרומות, מאוד מאוד משתדלים. אני רוצה להשחיל כמה שניות את הפרויקט הזה של גם נופשים שיש לנו לנשים שמתמודדות, ויש לנו בעוד חודשיים נופש לנשים המתמודדות עם המחלה, שלושה ימים בניר עציון, ויש לנו ימי נופש לזוגות דתיים וחרדים, כך שבשמחה רבה אפשר לפנות אלינו ולהתעניין בפעילויות שלנו. הייתי רוצה עוד בשנייה אחת רק להשחיל בקשה או סיפור נוסף. אנחנו, יש לנו פרויקט שנקרא מרגוע, שזה נופש בצימרים בכל הארץ לזוגות, על בסיס מקום פנוי. יש לנו אנשים נפלאים בכל הארץ, מעל 25 צימרים שנותנים לנו בחינם לזוגות שרוצים קצת להתעבר באופן עצמאי. אז אני פונה לכל מי ששומע, יש ברשותו יחידות נופש, צימרים או מקומות הבראה שיכולים לתת מעט זמן איכות לזוג שמתמודד. אנחנו מאוד מאוד נודה לכם אם תוכלו לפנות אלינו.
מדהים, תודה רבה לך ניצה גולדיס, פעילות מדהימה ומרגשת מאוד, ובאמת שכולנו, כל הנשים יהיו בריאות.
חורף בריא.
אמן.
חורף בריא לכל עם ישראל.
כן, ככה חלפו והסתיימו השעתיים של עניין משפחתי. תודה לעמלים במלאכה, יעלי בירה, עורכת והמפיקה, מסורה מוטי קופר, הטכנאי. כאן מירי שניאורסון, נשתמע בעזרת השם בשבוע הבא, באותו מקום, באותה שעה. אחרינו תוכנית המוזיקה בקצב היום, האזנה הרבה וצהריים טובים ובריאים.